אוונגליסט מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם בירושלים. איתכם ישראל גליס ובני ברק על ההפקה, יעל צייטלין, פסח בגד, יחד עם אורי כהן. בסוף השבוע יחולו 20 שנה ללכתו לגנזים מרומים של מרן הגאון רבי אליעזר מנחם שך זצ"ל. אנחנו מקדישים את תוכניתנו לדמותו המיוחדת. מרן הרב שך היה תקופה מסוימת בירושלים, בשכונת כרם, מול ישיבת פורת יוסף. הייתה לו חיבה מיוחדת לאנשי ירושלים. בנו גם אפרים למד בישיבת חברון. אנחנו הלילה נשמע את קולו, כפי שהוקלט עבור יהודי רוסיה שהיו מעבר למסך הברזל, נדבר עם הרב יחמיל בויר, מאנשיו המקורבים וראש עיריית בני ברק לשעבר, נדבר עם הסופר הרב חיים ולדר, ונשמע על הצוואה המיוחדת של מרן הרב שך. ברקע נשמע משיריו של שלמה קרליבך, שגם יום פטירתו יחול בסוף השבוע, 27 שנים לפטירתו. אז על דמותו של מרן הרב שך, יש 10 ציטוטים מפורסמים שהוא אמר מרן הרב שך בכל הזדמנות. אז מרן הרב שך נולד ביותר טבעי תפרש נוטט, ונלכנו למובת את זין חשבן תפשין סמך ב'. הוא היה ראש שיבת פונביץ' במשך 50 שנה, נשיא מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, לאחר מכן של דגל התורה, נחשב אחד מגדולי הדור ורבים מהציבור החרדי הליטאי הלכו לפי ההוראות שלו. הרב שך נולד בעיירה בוולניק, שהיה חניך ישיבות ליטא בתקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה ובמהלכה. בגיל 23 התמנה לראשונה כרם, ומאז לימד תורה במשך כ-75 שנה בישיבות בליטא ובישראל. אז על הציטוטים של הרב שך הם כך: כשם שאי אפשר לראות בלי עיניים, כשם שאי אפשר לשמוע בלי אוזניים, כך אי אפשר לחיות חיים של תורה בלי לימוד מוסר. דבר נוסף, האמונה הפשוטה של היהודים התמימים סופה שתחזק הרבה יותר מאמונתם המפומפלת של המשכילים ומחודדים. יכולתי לדבר על כך יומם ולילה, אך מה יעשה שכוחותיי עוזדים, אך בקושי מכם, אך בקשתי מכם שתשמעו היטב את דבריי. אם ברצוכם לשמור על כלל ישראל ולבנות את ארץ ישראל, שלחו את ילדיכם לחדר, ומשם לישיבה קטנה ולישיבה גדולה. ורק לאחר מכן, אם ירצה בבגרותו להיות סוחר או לעסוק בכל דבר אחר, הוא יוכל לעשות כן, ואז הוא ידע שהוא יהודי. כשם שגנב אינו זה היודע לגנוב, אלא זה שגונב, כך למדן אינו זה היודע ללמוד, כי זה שאכן לומד. ישיבה אינה אוניברסיטה, לימודי תלמוד. לא כל מי שמתאים להיות מרצה ללימודי הקודש, מתאים גם לכהן כראש ישיבה. תפקידנו הוא לפעול, אם נצליח למטרה, זה כבר לא תלוי בנו. תפילתי שאזכה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא אחרי תשובה שלמה. וכן אני מבקש מכל התלמידים היהודים שקיבלו תועלת ממני, הם בתורה, הם ביראת שמיים, הם ביראת השם, והם בדעת שעשו חסד עמדי ולמדו בעד עילוי נשמתי. על מלחמת יום כיפור הוא אמר, אם לאחר המלחמה הקודמת, מלחמת ששת הימים, ראינו שהתפתחה האמונה האלילית בכוחי ועוצם ידי, באה המלחמה הזאת והפריחה את הגישה הזאת מיסודה. הרעיון המתרברב שצהל הוא צבא בלתי מנוצח, התנפץ לרסיסים. רק התפילות עמדו לנו ורק הקדוש ברוך הוא הציל אותנו. המלחמה הזאת בלי ספק באה לנפץ את העבודה הזרה של כוחי ועוצם ידי. על דמותו יש המון מה לספר, ואנחנו בנחת התוכנית נדבר על דמותו. יש סיפור איך עודד הרב שך את העובד בישיבה, עובד קשיש בישיבה, אז קראו לו רב צבי. והוא אמר לו, גם אני בא להגיד למרן הרב שך שהוא רוצה לעזוב. אז הרב שך אמר לו, אני רוצה לספר לך משהו. גם אני רציתי לעזוב, וגם אני רציתי ללכת מהישיבה, אבל אותו יהודי רוצה מקשיב לשיחה של הרב שך, ואומר לו, מדי יום הם היו נפגשים למטה ברחבת שערי יושר, שבכניסה לישיבת פונביץ', אחרי שהרב שך היה מסיים את התפילה, הוא יורד במדרגות, ושם כבר המתין לאותו רב צבי, שתפקידו היה למסור לידיו את המכתבים האישיים שנשלחו מכל קצוות תבל. המכתבים ללא כתובת מוגדרת שהגיעו מכל מקום בעולם, כאשר הם ממוענים אל הרב שך, ישראל. והדברים האלו עברו אליו בקביעות עדי פקיד הדואר למשרד הישיבה, ואחד מתפקידיו של רב צבי היה למסור את המכתבים הללו לידי מרן הרב שך מדי יום. פגישות הבוקר הקבועות הללו היו עלולות להיפסק. אילו היה אותו רב צבי אשר גילו המתקדם כבר נתן כפי הנראה את אותותיו, מממש את כוונתו לפרוש מהתפקיד. ידיו חברים לעבודה ועוד רבים אחרים ניסו לשכנע אותו כי אין זה מומלץ לעזוב את עבודת הקבע שלו, עתירות סיפוק לטובתו ושהות של בן ארבע קטלים בבית שעגל לא נשמע ביניהם, אבל האיש עתה מבית הזנו מלשמוע נרק הוא נחוש לעזוב ואימה. כמעט יצא תוכנית שלו לפועל, אם אני נכנס מרן הרב שך עצמו בעובי הקורה. בחוכמה ובתבונה הוא פנה אליו באחד הימים כאשר נפגשו בקומת הכניסה, מה שמעת אליך שאתה עומד לעזוב אותנו? פתח הרב שך והמשיך, אני אומר לך את האמת, גם אני חשבתי לא פעם לעזוב. אני גם אני כמוך ישיש, גם כוחי אינו עמי כמו פעם. אבל אז חשבתי לעצמי מה יהיה, מי יבקר אותי בביתי, אני אשב בודד, משועמם בתוך בית ריק וחסר חברים, לא ילד מי לחליף מילה, וזה יהיה מאוד לא נעים. במחשבה שנייה הבנתי שזו טעות, הבנתי שאלה להישאר בישיבה. רב צבי שמע, ישאר גם אתה בישיבה. כך יהיה לך טוב יותר מדיוק כמוני. ואומנם אותו רב צבי נשאר, ועכשיו ככה בחוכמתו, הצליח לגרום ליהודי הזה להישאר בישיבה ולהמשיך לעבוד עד סוף ימיו. זה אחד מהסיפורים והמון המון מהסיפורים שמדובר עליהם. יש סיפור עם ילדה קטנה שהיה משפחה של גרי צדק, עלו לארץ מאמריקה, מאחר וביתם סבלה רבות ובית ספר מהצקות חוזרות ונשנות בשל מוצאה, וגם כאשר עלו לישראל התגלה סוד מוצאה, ושוב חזר המעשה על עצמו. בבית ספר בין החברות התחילו לוהגים לילדה, אשר בשלב מסוים הודיע נחרצות כי היא לא חוזרת לבית ספר. בשלב מסוים הציע מישהו להורים חסרי העונים כפנו עם ביתם אל מרן הרב שך. אולי יוכל לדבר על ליבה של הילדה, לשדל אותה כדי לשנה את החלטתה. ההצעה התקבלה על דעתם של ההורים, לאחר שהתקבלה הסכמתו של מרן הרב שך, הגיעו מבט אל ביתו של מרן הרב שך. כשנכנסה ילדה לחדרו של הרב שך, הייתה נרגשת מאוד. ביתי אומרת, את יודעת מי אני? כן, היא אומרת, הרב שך. נכון, אמרת, אבל אני רוצה לספר לך משהו, תדעי, כי גם אני גר. אתם גרים, השתומה ילדה? אולם הרב שך אמר עניין בראשו, והוציא מארון חומש, והציג בפני הילדה את הפסוק בחומש דברים, ואהבתם את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. רואה עתיתם הרב שך, כל הילדים קוראים גרים, ואני בכללם. הדברים פשוט פעלו את הפעולה הברוכה, והילדה הסכימה לשוב לספסל הלימודים, ומסר חשוב ניתן ללמוד מהאופן בו בחר הרב שך לעודד את תוכה של הילדה הקטנה. הוא לא ניסה להסביר לה כי עליה להתעלם מהצעקות החוזרות הנשנות, הוא גם לא ניסה להציג כביכול את הקושי שלא קיים, הוא רק עשה דבר אחד, הוא רומם אותה, הוא יחשיב אותה, ולימד אותה באמת כמעלתה לא פחותה ממעלה של חברותיה. אז אנחנו בשעתיים הקרובות נדבר על מרן הרב שך עם הדמויות שביקשנו לדבר כל אחד מכיוון אחר על דמותו של מרן הרב שך. לארץ הגיעו ידיעות על התעוררות יהודית מאחורי מסך הברזל. הרב שך התבקש להביא בפניהם מילות עידוד.
שלום לכם, ידידיי מרחוק.
בימים שהשלטון הקומוניסטי הטיל את אימתו ורמס כל גילוי של יהדות, שקקו במחתרת חיי תורה. באותו יום ג' שבו נכפל כי טוב, ישבו הסירובניקים סביב השולחן בדירת המחתרת המוסקבאית. האוזניים היו קשובות, הלב היה פתוח לרווחה, וקול יעקב, קולו של זקן, רבן של כל בני הגולה, הדהד בדירה המוסקבאית הרחוקה, והתרפק על אוזני ידידים מרחוק שהרגישו כל כך קרוב. למה הריץ המוחס חמור הסבר את הקלטת הסודית הלוך וחזור? כיצד כמעט נלכדו מבריחי ההקלטה בשדה התעופה? מה היה הקשר הסודי של מרן, ראש הישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, עם מסורבי העלייה? כשי לערב חג הפסח מגיש יתד נאמן לקוראיו את ההקלטה הנדירה שנמצאה רק לאחר כ-20 שנה, קלטת שהוברחה אל מאחורי מסך הברזל והרטיטה לבבות.
שלום לכם, ידידיי מרחוק. אני פונה אליכם בכל קהילה החרדית, שומרי תורה ומצוות אשר במדינת רוסיה. קשה לי מדברים קצרים להעריך, בינני יודע אם יש בעולם מי שיכול להעריך, להביע בדברים את גודל העניין, את גודל החיוב, מה שאתם עושים ומה שמוטל עליכם לעשות בזה. אתם הנשארים במדינה זו שהיא סמומה מה שנוגע להדת היהודית. רק אנשים בני משפח, ואתם היחידים שאתם עומדים בניסיון, עומדתם עד היום בניסיונות, אני מבין בניסיונות גדולים, וקיימים עד עכשיו בדעה כזאת, להחזיק תורה, ללמוד תורה, לקיימה, כמי שמצווה מפי משה רבינו. ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, נאמרה רק עליכם. אנחנו יהודים חדים, מאמינים, בני מאמינים, קיבלנו התורה מפי הקדוש ברוך הוא, שבלי התורה אי אפשר שיהיה קיום לעולם. כל מוכרח העולם להתחרב. ומי שלומד תורה הוא מרזיק העולם. על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ואתם מהיחידים בפינה הזאת מעשיכם שום סיוע תאמינו לי ידידיי, אני מדבר אליכם בדמעות. אסור לקנא לאדם, אבל אני מקנא אתכם במימד אתם עושים. אתם במדינה, אני גם הייתי ברוסיה. במקום חיבה, מקום שעוקרים את התורה, עוקרים את האמונה, ואתם היחידים שאתם אברהם קורא במשנה, אברהם אבינו נקרא אברהם העברי. כל העולם עומד מצד אחד, ובו אברהם עומד בעבר השני. אתם היא אברהם אבינו. אשריכם, אשריכם. מי ידנה לכם? להתחזק ולהתחזק. תתחזקו בעצמכם. מעשי יוסף יותר להוסיף ללמוד תורה. למסור לבניכם, לשכנים, לקרבים, למי שרוצה לקבל. וזכות הרבים ייתו לבוכם. ובאמת, סוף כל סוף תתגלה. האמונה היא אמונה, אבל היא דבר השכלי ביותר, מה שיכול להיות. בלי אמונה, אדם היא איו פרא, אדם ייוולד. חיה רעה. כמה מיליונים אנשים באים, נהרגו ונדבחו במדינה שלכם, רק מפני שלא היה אמונה בשם. זכיתם, זכיתם, ותזכו. ותזכו להאריך את ימים, ונראה ונזכה כולנו לראות בביאת הגואל, בביאת הגואל. ואז יתראה את האמת בגלוי. שלום לכם.
אנחנו נפתח בשיר שירו של אבא, רבנית מנוחה טוקר, שכתבה את המילים, והמלחין והזמר מיכאל שטרייכר, שירו של אבא.
מתנועי הריבוע שלו זה לבוא לעמוד שם בחוץ. שם בחדר נמצא רבי עקיבא, רב חיים ויקסויס עם הראש השיבה, בטויס וסמקשה הועל מי נפקה מיני על הממרה של רבי חנינה. תושמע תונו רבונו
הרב ירחמיאל בויאר הדיק את האש וההתלהבות מסביב לדמותו של מרן הרב שך. יש לו המון סיפורים אישיים. אני שמעתי המון, כמעט כל תוכנית שנסיע למרן הרב שך, דבר שאני מבקש לדבר עם הרב בויאר. אז לרב בויאר יש המון, המון זכויות בעיר בני ברק והמון זכויות בכלל, ואני אתן לכם רק דוגמה של סיפור אישי ששמעתי מהרב בויאר על אספה של הסקנים שהגיעו למרן הבית של הרב שך, ופתאום מגיע איזה אבא עם ילד, הילד לא רוצה ללמוד. אמרו לו, טוב, עכשיו זה לא הזמן, יש פה אספה דחופה. הרב ירחמיאל בויאר, שלום לך.
וברכה.
ואתה בהמון קשר אישי מאוד עם מרן הרב שך, בכל תפקידיך הציבורים. יש סיפור שמלווה אותי כבר הרבה זמן, הסיפור שאתה מספר על האספה של הסקנים שהגיעו אליהם מרן הרב שך לבית שלו, והגיע אבא עם ילד, שהילד לא רוצה ללמוד. מה קורה שם?
הסיפור היה מאוד פשוט, אגב, זה לא היה אסיפה של עסקנים.
כן.
זה היה כינוס של ראשי ישיבות, והרב שך היה כמובן צפון בחדרו, כל ההכנות לא עיינו אותו, ואנחנו, אני לא הייתי נקרא מראשי הישיבה שם, אבל הייתי מהאנשים המקורבים לרב שך, והוזמנתי לשם, וחיכינו לכנס עד שכולם התכנסו, ואז נוכל לכנס אל הרב שך לחדרו פנימה. והיה דפיקות בדלת, וחשבנו שזה עוד ראש ישיבה מגיע, ועמד אבא עם בן, ואחד מבני הבית אמר לו, לא, היום אי אפשר להיכנס, עכשיו הראשי בעסוק. אז הוא אמר, לא, אני רק רוצה לבקש ברכה בשביל הבן שלי, לא מעבר לזה. ואמרנו לו, לא, אבל אי אפשר, עד שאחד הראשי וסבא, מה זאת אומרת, אנחנו עומדים בחוץ. יהודי רוצה ברכה בשביל הבן שלו, מה אתם רוצים? סוגרים בעדו את הדלת, תתנו לו להיכנס. והוא נכנס, ובדרך כשהוא הולך מהדלת עד לחדרו של הרב שך, אנחנו אומרים לו, הלו, יש פה רשיבס חשובים עומדים בחוץ, נכנס ויוצא. הוא אומר, בטח, אני רק רוצה ברכה לבן שלי, הבן שלי לא רוצה ללמוד גמרא, לא רוצה. והוא נכנס פנימה, והדלת נסגרה, ועוברת דקה וגם שתיים, ואנחנו לא מבינים, הוא אמר הוא רוצה רק ברכה, והדקות מתארכות, ומישהו פותח את הדלת כדי לרמוז לו, הלו,
אמר דקה,
תצא החוצה, אתה התחייבת ללכת. והרב כך עושה סימן לא, וככה אנחנו פותחים עוד פעם את הדלת, ועוד פעם את הדלת, והרב שך עושה סימן, לא להפריע. ואנחנו ממתינים בחוץ, ובינתיים הגיעו כל הראשיבס. כשהוא יצא, האבא הזה, עד כמה שזיכרוני לא מתאה אותי, אנחנו רצינו לטרוף אותו, לא הראשיבס, ההסקנים שתהיו. מה, עומדים פה ראשיבס, מחכים, אתה אמרת שאתה רוצה ברכה לבן שלך, אז מה אתה עשית לנו? בכל אופן זה אנשים ראשים וחשובים. אז הוא אמר, בבקשה, בבקשה, רק תשמעו מה היה. אני נכנסתי לרב שך ואמרתי לרב שך, ראשי והבן שלי לא רוצה ללמוד גמרא, אין לו חשק ללמוד גמרא. אז הוא שאל את הילד שלי, למה אתה לא רוצה ללמוד גמרא? והוא שאל אותו, איזה גמרא אתה לומד? לא זוכר את התשובה, איזה גמרא. ואז הרב שך ניגש, כך הוא מספר לנו אבא, לארון, הוציא גמרא, אותו גמרא שהילד לומד, בירר את הפרק ואת הדף, והתחיל ללמוד איתו את הדף גמרא. ולמד איתו ולמד איתו, אני לא התערבתי בכלל, אני בסך הכל באתי לבקש מראה אבא ברכה. אחרי שהוא סיים, אז הרב שך שואל אותו, נו, הבנת את הגמרא? אומר, היום אני הבנתי, הרב, אני הבנתי. אומר הרב שך לאבא, זה לא שאין לו רצון ללמוד תורה, הוא פשוט לא הבין, אם מסגרים טוב, אז מבינים. אז הנה תראה, הוא הבין, ועכשיו הוא תמצא מישהו שילמד איתו טוב שהוא יבין, אז גם יהיה לו חשק וגם לך יהיה נחת. זה הסיפור עם אותו ילד שראשי ישיבות עומדים וממתינים. והרב שך מלמד ילד קטן, או קטן הוא כבר היה, אני יודע, בן 10, משהו כזה, מלמד אותו גמרא בנינחות ובחיבה ובחום, והיו התוצאות טובות.
זה אחד הסיפורים המרתקים והמעניינים על נושא החינוך של הרב שך. כל מי שמכיר את הרב שך מדבר על הסקנות או נאומים שלו, והנה סיפור אותנטי אישי.
נכון.
עכשיו אתה במסגרת כל התפקידים שלך, אתה גם בשיעורים בתעשייה הצבאית, נכון?
בתעשייה האווירית.
בתעשייה האווירית. אני מתאר לעצמי ששאלת את מרן הרב שך ללכת.
אני לא שאלתי את הרב שך ללכת, אני לא עשיתי שום צעד בלי הרב שך, אבל הרב שך היה בדעה חדה וברורה. שאיפה שיש זיכוי הרבים וקירוב, אין שאלות. היה בתקופה של תחילת תנועת התשובה ארגון בשם אל המקורות. הוא הוציא גם ירחון בשם מחשבת. והם היו מאוד מאוד קרובים לרב שך ביותם החלוצים של הנושא הזה של קירוב וכדומה. כשבאו אליי עובדי התעשייה האווירית וביקשו ממני להגיד שיעור, לא היה לי בכלל ספק לדקה, ואמרתי להם אני מוכן, ואני באתי ונסעתי להם בהתחלה שיעור אחד, ומהשיעור הזה יצאה התעוררות גדולה ועוד ועוד אנשים הצטרפו, וזה עבר לשיעור יומיומי. לא, אני אמרתי את השיעור, אני אמרתי רק פעם בשבוע, והשיעור הזה פשוט נכנסו אנשים עם בחוץ, שמו את הכיפה כשנכנסו חלק מהם, ולאט לאט הם נהפכו למשתתפים קבועים בשיעור. בכלל בנושא חינוך, הרב שך היה מאוד מאוד מסור לנושא הזה. בתקופה מסוימת הוא ביקש ממני להיות מנהל סמינר אור החיים, והיחס שלו לנושאים של החינוך שהועלו באור החיים, בין למורות, בין לתלמידות שרצו להתייעץ איתו, הייתה דלת פתוחה. הוא כל כך הקדיש לנושא הזה זמן, לא כולם יודעים, אבל הוא היה מאוד מאוד קשוב לבעיות של הבנות. זה היה תקופה שהבנות הגיעו מחוץ לבית והיו גרים בפנימיה, והיו שאלות של שידוכים וכדומה. הרב שך, זה היה כמעט אפשר לומר בראש מעייניו.
כן. עכשיו, היה לך גם הרבה שיחות איתו כשליח ציבור, כראש העיר של בני ברק. ואני נותן את מסוים בזה. הרבה הדרכה.
ההסתכלות שלו הייתה הסתכלות מאוד מאוד לא שגרתית. מה שהוא רצה כל הזמן להקדיש זה ריינקייט, נקי. זה מאוד מאוד היה אכפת לו שיהיה ריינקייט, שיהיה הכל נקי. זה לא סוד שהרבה אנשים, חלקם מקורבים, חלקם קרובים, לחצו עליי שהם רוצים שנסדר משרה בעירייה או משרה פה, ואז אני אמרתי להם, הם אמרו, הרב שך אמר. אמרתי להם, אין לי בעיה, אם הרב שך יקרא לי והרב שך תגיד לי, אז אני אעשה את זה. והיו אומרים לי, הנה עכשיו תבוא, דיברנו עם הרב שך, הוא יגיד לך לסדר לנו משרה. אמרתי לה, בסדר, אני אעזוב את הכל, אתם אומרים שהרב שך קרא לי, אני מיד הולך. אני הייתי בא לרב שך, הוא היה שואל אותי, בשביל מה באת? ואני הייתי נבוך. אני לא יכולתי להגיד לרב שך, הראשי וקרא לי. אבל אני לא יודע מה להגיד. וככה התברר שאנשים חשבו שהוא יתערב בשביל משרות או דברים כאלה. שום דבר לא, ריינקייט, נקי, מכל מיני נגיעות, לא משרות ולא סיפורים. הוא לא ביקש בשביל אף נכד ואף נכדה משרה.
עכשיו, אנחנו כבר אחרי 20 שנה, שמאז שמרן הרב שך עזב אותנו. מה נשאר מדמותו הגדולה?
ראשית כל נשאר, עולם התורה נראה אחרת.
ודאי.
עולם התורה השתנה לחלוטין מכוחו של אותו זקן. ולא לתאר את מעמד הישיבות ומעמד הציבור הליטאי בכלל בתקופה ההיא, וההתפתחות שאנחנו רואים היום כהתפתחות לא טבעית לחלוטין. ממש לא טבעית. איזה מעמד יש היום לעולם הישיבות, איזה מעמד יש היום לתלמידי ישיבות, איזה שאיפות יש היום לבחורים להיכנס לישיבות ברמה גבוהה, לעלות ולהתעלות, זה הכל מאותה מורשת, אותם יסודות שהרב שך בחוכמתו הרבה ובתבונתו השכיל להעמיד את הדור של ראשי הישיבות הצעירים וכדומה. זה הביא למהפך גדול מאוד שאת הפירות אנחנו רואים היום.
זה מהצפון עד דרום, אנחנו מדברים על ירוחם ודימונה ומקומות כאלו ובצפון.
הוא הקים בעצם את הישיבה באופקים, וכמה זה היה כרוך לו בנסיעות באופקים עם ראש הישיבה. הרב הגאון רבי יוסף גולדנטל זכר צדיק לברכה, ועם מקורבו הרב הגאון רבי דוד צבי קצבורג זכר צדיק לברכה, מה שהוא לא עשה איתם להקים את האפקים שהייתה אז חור בנגב, והמיקום של הישיבה היה רחוק על גבעה מאופקים. והוא לחם, והיום ברוך השם יש ישיבה גדולה באופקים, מלאה ברכת השם.
ותפרח שלי יד, אופקים ותפרח, הנסיעות הקבועות שלו...
לא, זה ירוחם. ירוחם, זה מקומות היו מרוחקים, שכחי אלוקים. מי היה שם? איפה הגיע הציבור שלנו? אבל הוא ידע שרק ככה הוא יוכל להיות רגוע שהוא פורס יתדות בכל הארץ ללימודה של תורה.
נכנית. והנסיעות הקבועות שלו לאשדוד... לא לוותר, לגיע לשם על השיעורים, זה גם בגילו, זה היה גם משימה קשה להגיע לשם.
נכון, זו הייתה מעמסה מאוד מאוד גדולה, אבל בשביל דברים של הרבטת תורה, או היה לו גם כן, הוא לא היה מסתכל על עייפותו, אם הוא היה חייב למישהו הכרה טובה, שום דבר לא היה בשבילו יכול לעצור אותו. יש לו מישהו שהוא חייב לו הקרוסתו, אז הוא נסע, אמר, הושיב בגיל שלו. לא, אני חייב לו הכרה טובה. היה קורא לרבי חזקאל הנהג, לרבי חזקאל חייק. היום נוסעים מקומות רחוקים, נידחים. הוא חייב לו הכרה טובה. זו הייתה דמות של חסד והטבה לפרט ולכלל, וזה המורשת הגדולה שהוא השאיר לכולנו.
האכפתיות, סיפר לי בנו אפרים שח שפעם אחת באיזה לילה אחת הגיע יהודי עם הבן שלו שהייתה כנראה איזושהי בעיה פסיכולוגית או פסיכיאטרית, ואז הוא אמר שצריכים לנסוע לירושלים, לנסוע לרב הופמן שהוא היה מומחה,
רב שליימר,
ואז אותו יהודי אמר איך עכשיו ועשר, אבל אני אומר, קרא לי חזקאל, תיכנס לאוטו, והרב שח נסע איתו לירושלים, הרב שח הסתובב למטה ברחוב, עד שנגמר שם הטיפול למעלה. אמר לי אפרים שאנשים פגשו אותו בבוקר ואת הכנסת, אמרו לו, תגיד לי, מה עשה אבא שלך בבית וגם ב-11 בלילה להסתובב ברחוב? פשוט לקח את הילד, הוא נסע איתו לרב שליימר הופמן כדי שיקבל את הטיפול הנכון.
הסיפורים האלה הם רבים, זה נקודה אחת וציור גדול מאוד. זה הסיפור היחידי שישנו, ולא זה הסיפור הבודד שמאפיין את הגדלות של הרב שך בכל התחומים.
הרב ירחמיאל, תודה רבה לך. הרבה אריכות ימים ושנים, ובריאות טובה.
תודה רבה.
תתראות. הסופר המחנך הרב חיים ולדר הוא איש חינוך, האיש, לדעתי איש חינוך החרדי המיוחד מאוד, עם מלא עצות מהחיים, קרוב ל-100 ספרים שמלאי חינוך. הסופר הרב חיים ולדר מדבר עם כולם, מההורים ועד פעוטות דרך הילדים והנוער. כשאנחנו מדברים על דמותו הענקית של מרן הרב שך זצן, חייבים להתייחס לחלק המרכזי של החיים שלו, של מרן הרב שך, החינוך. כמה הוא דיבר על חינוך, כמה הוא עסק בחינוך, כמה הוא הדריך בחינוך. איתנו הסופר והמחנך, ידידי היקר, רב חיים ולדר. שלום רב חיים.
שלום לך.
ואתה עוסק כל חייך, שלומר, בנושא הזה של חינוך. דבר שני, יצא לך לדבר פעם עם מרן הרב שך?
כן, יצא לי.
וואה.
לא הרבה, אבל יצא. וגם בתור בחור התייעצתי איתו, וגם בתור מי שכותב יתד נאמן, אז זכיתי באמת לפגוש אותו פעם עם כולם ופעם לבד. זה סיפור מעניין דרך אגב.
זה הסיפור שאנחנו רוצים לשמוע.
אז ככה, הסיפור הוא כזה. זה היה בהסכם השלום של רבין עם ירדן, עם חוסיין. ובעצם הגיע הנאום של רבין שדיבר שם, וזה הגיע ככה אז בזמנו במדפסת, אתה בטח גם כתבת אז בעיתון, אז זה היה מגיע לא במחשב, זה היה מגיע ככה כמו טלפרינטר כזה, בחוברת כזה עם חורים כאלה, ועורך תלש את זה, והרב שך רצה לקרוא את הנאום, רצה לדעת לנו, רק להראות לכם כמו היה מעורב, הוא רצה לדעת מה רבין אמר שם, ואני הייתי שם במערכת, הוא לי, קח את זה. הלכתי, נסעתי לבית של הרב שך, נכנסתי, פתח לי את הדלת הרב וולף, שהיה אחד מנאמנה, והיה ממש... ואומרים לי, הוא עכשיו לומד עם דון סגל, חכה כמה דקות, ואז ניכנס אליו. טוב, אני מאוד הייתי, היה לי יראת הכבוד מאוד, ונכנסתי, ואז הוא אומר לי, לקרוא, תקרא לי את הנאום. עכשיו, לא הכנתי. אני, אתה יודע, אני חיפאי, לא נמרתי שמורגל ברבנים, ועוד כבר הרב שך. אמרתי, לא, אני לא, אז רב דון סגל אמרת, אני אקרא את זה. ובמחזה ממש סוריאליסטי, אני לא אשכח את הרב, זה קורא את הנאום של רבין. אנחנו הורגנו בוכם, ואתם הורגתם בנו. אנחנו עורבנו לכם, אתם עורבתם לנו. פשוט הקריא לו, ואני רואה את הרב שך את תנועות העיניים שלו ותנועות הבנים שלו. זה הסיפור ככה שמראה כמה הרב שך היה בעניין, תמיד רצה לדעת כל דבר, כאלה שאומרים שלא יודעים, לא יודעים, הכל יד.
הוא תמיד גם רצה להצליב מידע. כשהם מקבל מידע ממישהו, הם מבקש לקרוא לזה או להוא, שיגידו לו עוד הפעם מה בדיוק היה.
גם היה יודע על הבן אדם עצמו אם הוא לא אומר אמת, אבל בלית ומתחול, גם כשהוא אומר אמת, היה רוצה לדעת אם יש אמת אחרת. כלומר, לפעמים יש אמת שהיא אמת של מישהו. הרב שך היה מנהיג שלא היה הרבה כמותו. הוא בעצם הגדיר את הציבור הליטאי. ממש הגדיר אותו. אני חושב שאני עצמי גדלתי בבית לא ברור, זאת אומרת, לא בדיוק חסידי, אבל בוודאי לא ליטאי, אפילו אנטי ליטאי. ואנחנו לא חסיד, בוא, הרוב הציבור לא חסיד בכלל. ומה שקרה שההורים שאנחנו דנו ישיבות קטנות, ליטאיות, וכשהגיע 88 היינו צריכים להגדיר את עצמנו, מה אתה? אתה חסיד או ליטאי? והגדרנו. זה היה חשוב. עכשיו יש כאלה שלוקחים את זה בביקורת, שכאילו זה מחלוקת. אני חושב שבסך הכל לציבור חייב להיות מוגדר, הוא צריך להיות מיוצג, הוא צריך להיות שיהיה מי שידאג לו. אני חושב שהרב שך עשה את זה. עוד דבר שהרב שך עשה, הוא פתח את השערים לעדות המזרח. בעוד אצל החסידים הדלתות האלה לא נפתחו, הרב שך הוא זה שפתח אותם ממש. לכן אנחנו גדלנו ברוך השם עם תלמידים מעדות המזרח, אמנם זה עדיין לא שוויון למרבה הצער, אבל את המהפכה הגדולה הוא עשה.
נכון. עכשיו צריך גם לדבר בנושאים חינוכיים איתו? כי בזה אתה עוסק.
לא, לא, ממש לא. כי אני לא הייתי, אני הייתי עם הרב שטיימן, עם הרב שך הייתי בערוב ימיו. זאת אומרת, נכנסתי ליתן נאמן, שהוא עונה היה, אבל הוא כבר פרש למעשה מפונוביץ', הוא באמת היה גם מאוד, לא זכיתי, אבל אני את משנתו ידעתי, מפני שאני גם העברתי אותה, מה שנקרא, במאמרים שלי, הרוח שלו הייתה בכל דבר, כי גם הוא עברה דרך ראשי ישיבות, היא עברה דרך האורחים, דרך אנשים בתוך המערכת, וככה ידענו לעשות את זה.
הוא הרבה דיבר על היחס של המלמד לתלמיד. איך צריך לדבר איתו? איך צריך להתנהג איתו?
אז ככה, הרב שך הוא זה שייסד את הדבר הזה ש... יחס צריך להיות יחס, אבל בלימוד הוא רצה שוויון. כלומר, כשהוא היה אומר שיעור, הוא היה מכין אותו כאילו הוא מכין את השיעור הראשון שלו בחיים, ולפני פרופסורים, וזה הבחורים בני 18-19. ואיך שהוא היה זורק מילה, הבחורים היו תוקפים אותו בכזו אלימות, אני אומר, אלימות מילולית, בריתחא דאורייתא. היו מכינים את עצמם, והוא ידע שמכינים את עצמם, והוא היה קופץ בין 90 ומשהו, קפץ כמו ילד קטן, וצעק, וצעקו עליו. הרשך בעצם ייסד את כל הנושא הזה בעולם הליטאי, שיש לגיטימציה, הוא רב נכון, אבל בשביל הלימוד אפשר גם לתקוף אותו. זה היה מצד שני האנושיות, האכפתיות לכל אחד. הרשך היה גאון ב... למה כל כך אהבו אותו? למה הוא צריך להיות הרי מנהיג? איך דוד המלך היה מנהיג? כי הוא דאג לא רק לעדר, אלא גם לכבש היחיד. והרב שך, הרבה כבשים יחידים, הרבה בחורים בודדים, פתאום ראו שהוא מתעניין בהם, היה אכפת להם מהם, הוא הכיר אותם. הוא היה, כאילו את כל עולמו היה ישיבה. וגם כל מי שבא אליו הרגיש את זה.
אני יודע על כל מיני מקרים של אספות חשובות, אבל כשהיה מגיע אבא עם ילד או משהו כזה, הוא היה עוצר את הכל, עכשיו הוא צריך לדבר עם הנער, עם הבחור.
כן, הוא גם היה נותן סוכריות, הוא היה מאוד... אני רוצה להגיד שיש כאלה שמזהים את הרב שך עם המחלוקת, אבל חייבים להבין שהרב שך עשה, אני רואה את זה בתור... אחד שהיה בן 18-19 כאשר הוגדרה ציבור הליטאי. אני לא יכול למצוא מישהו יותר שיש לו זכויות מאשר הרב שך. גם בנושא הזה הוא בזמנו, איך אמר הרב שטיימן בזמנו, הרב שך נתן לי את היכולת לעשות שלום, כי שלום אמיתי עושים
אחרי. אני אומר את זה, כתבת כל כך הרבה ספרים, עוד לא יצא איזשהו ספר אחד שרבנים מספרים על עצמם, או אנחנו מספרים על הרבנים?
אז תמיד צוחקים בהלוויות, שכולם מספידים ומספרים על עצמם, במקום הזה אומרים, רבנים, תכתוב ספר, רבנים מספרים על עצמם. כלומר, במקום לספר על הרב, מספרים על עצמם, איך הרב אחז בהם, אז זה בתור בדיחה, אבל בוא, אני לא חושב שקטונתי. האמת היא שיש לי ספר ילדים, שנקרא ילדים בעקבות העבר. וזה ילדים שעושים איזה מעשה נאצל, ומתברר שהחופץ חיים עשה כזה, או הרבי מסטריקו אמר, זאת אומרת, זה רבנים מספרים על עצמם, זאת אומרת, זה בעצם חיבור של ילדים עם הגדולי עולם.
כי זה דבר מאוד חשוב, אתה יודע, שילד נכנס או בחור נכנס לאיזשהו אולם, ורואה רב מדבר או אדמור או משהו כזה, איך מתייחסים, איך הדבר הזה עובד. ברגע שיש איזושהי הדרכה כזאת, שידעו שאדם שהוא לא שייך לישיבת הישיבה הזאת, והוא פתאום נכנס ורואה, כמו שמעת מקודם, ריתחא דאורייתא, אני יודע שאנשים כן. נכנסו לתוך הישיבה וראו את הוויכוח, אז אנשים שלא, לא משלנו, שלא, למה הם צועקים עליו? מה הוא עשה להם? זאת אומרת, לא הבינו.
כן. אז באמת אין החינמי, גם הדבר הזה של, זה נכון גם להורים, שהורים גם צריכים לספר על עצמם. זאת אומרת, כדי לחנך, החוכמה היא לא להגיד לבן אדם תעשה כך וכך וכך. לפעמים תספר, תספר לעצמך, תספר גם על הנפילות שלך, תספר גם על הדברים הפחות טובים שעברת, וזה החינוך הכי גדול שיכולים, כי אז מאמינים לך.
עכשיו שאתה עושה קרי המון גם פה ברדיו אצלנו בעצות מהחיים, איזה שיצא מהחיים מהרב שך?
שוב, אני לא יכול לנופף באף עיצה ש...
שמעת מאחרים, שמעת מאחרים עדיין.
מה ששמעתי דבר אחד, שהמקום הכי רגוע זה האמת. תקשיב למשפט הזה. המקום הכי רגוע, כלומר אנשים תמיד שואלים את עצמם איך להגיד, מה להגיד לפה. אם אתה עם האמת, אתה לא סופחת משום דבר. אבל זה המקום הכי רגוע, וזה נכון שאנשים הרגועים זה אנשים שלא מסתירים שום דבר ולא הולכים עם דוח עם האמת.
וככה אתה אומר לאמא, לדבר עם הבן שלה, דברי איתו את האמת.
ברור, הורים צריכים, גם הורים, בוא אני אגיד לך, אנחנו רואים לפעמים רבנים שיוצאים להם ילדים לא מי יודע מה, והולכים בלבטים פשוטים, שיוצאים להם ילדים מדהימים, תמיד החכמים. בגלל שהנקודה היא שאם ילד רואה, אבא אומר, אוקיי, אני לא מתפלל כל כך טוב, אבל אני מאוד אשמח אתה תתפלל. הוא לא בא, הוא אומר, אתה לא חייב לי את זה. אבל אני מתוחל, אני אבא טוב. בן יכול לקבל את זה. אבל אם בן רואה שאבא שלו לא מתפלל ממנו, והוא מבקש ממנו, הוא אומר, מה? אתה זה, אז הוא אומר, מה? איך אתה מתפלל? אז באיזשהו מקום, בדיוק עכשיו סיפר לי אחד, שהראשי והשר, בלגן, שהבחורים יגיעו ביום, באותו יום לישיבה, וכל הילדים שלו לא מגיעים לישיבות שלהם, לא הישיבה הזאת. אז זה ברור שזה לא עובד ככה. צריך להיות אמיתי וצריך ללכת תאוגן, ורק ככה ילדים מוכנים לקבל.
אתה מזכיר לסיפור שסיפר הרב אלימלך בידרמן, הוא אמר שאבא היה לו ילד בן 12 או 12 וחצי, ואתה יודע שעוד אתה תהיה בן 13, ובן 13 מה המצווה הראשונה שאתה עושה? אתה הולך לבית הכנסת, אז תדע שבית הכנסת לא מדברים. אחרי איזשהו שבועיים אומר, אתה זוכר שאמרתי לך, עוד מעט בן 13, ובית הכנסת לא מדברים. מתקרב הבר מצווה, אומר, עוד מעט עוד חודש הבר מצווה, אתה זוכר שאמרתי לך שבית הכנסת לא מדברים. הילד נמאס לו, יש לו אח יותר גדול ממנו, הוא אומר, תגיד לי, מתי יש לה בר מצווה?
חזק מאוד.
עכשיו, מותר להיכנס לשמוע איזשהו סוד ממך, על מה אתה כותב עכשיו, או לקראת מה אנחנו עומדים לגלות?
אוי, אני, קודם כל עכשיו אני כותב את הסיפור שיהיה הערב בתוכנית בשעה 10. אני קורא לזה שבת לא צפויה, או זה בינתיים שם שבת שלא תשכח, ככה אני קורא לזה שם זמני. סיפור ששווה לי, אני, ששווה ככה לשמוע אותו. אבל בגדול, אני משלים עכשיו את ילדים מספרים 14. ואני עובד על ספר שנקרא בלתי צפוי, שיותר מהסיפורים כמו מאחורי המסכה, אנשים ללא מסכות, סיפורים היותר ארוכים שלי. זה שני הדברים שאני עובד, ועוד ספר שנקרא ילדים שואלים על עצמם שתיים. ועוד דבר שאני עובד ובנחת גדולה זה על ספרו של בני מושי, משה ולדר, שהוא סופר, שהולך להציג להיות סופר עוד שבוע, שבועיים, הוא הולך להציג את הספר הראשון שלו. אני אפילו יחכה עם הספרים שלי קדוש, קודם כל שהוא יוציא, אנחנו נוציא לו באותה לאור שלנו, אבל מדובר בספר אדיר, בכלל, דרך אגב, לא כתיבה שאני כותב, בספר עתידני, קוראים לזה עבודים בזמן, מדבר על זמן של עוד 70 שנה, של רובוטים וכאלה, מרתק, מרתק, כלומר, אם יש לחילוני מרי פוטר, אז זה הספר שלו, ואני מאוד מאוד נמנחת, אפילו יותר מהספרים שאני הולך להוציא, כי זה באמת המשך את הדרך.
הכל אדם מתקנה.
נכון, ולא בבנו ותלמידו.
בדיוק. אז טוב, אז נאחל לך ונאחל לו בהצלחה, ותודה רבה רב חיים.
תודה, תודה.
Yehoyunim shiso shoy soyeh Merokaku kome valoyeh Yuzid olayim loy koyeh Yizay chosu nalkalo Yuzid olayim ולא.
אז אם לא ידעתם, אני מגלה לכם. יוני גרינשטיין, שרובכם מכירים אותו מהיורים ביתד נאמן, או מאלון מתמים, או מהספרים על המשנה ועוד, נולד בירושלים. הוא מאייר כבר עשרות בשנים. שלום לך יוני.
שלום.
ואתה, לך יש סיפור עם הרב שך, שהתיר לך לצייר, נכון?
כן.
אז בואו נשמע את הסיפור.
אוקיי. הייתי בעל תשובה די טרי, בערך שנה בישיבה, בנתיבות עולם, והתעוררנו שאלה בריאותית, משהו בקשר לאשתי, והיינו צריכים לשאול מישהו גדול, אמרו שרק הרב שך יכול להכריע בדבר הזה, אז החלטנו ללכת אליו לשאול אותו, והגענו אליו, אז עוד היה אפשר להיכנס, לא היה בעיה, ו... הוא ענה לנו מיד על השאלה, וזהו. אז הוא שאל אותי מה אני עושה וכולי, התעניין בי וכולי. אמרתי לו, אני בעל תשובה, עובד בנתיבות עולם, וזהו. אז הוא שאל אותי, מה עשית קודם בחיים?
כן.
אז אמרתי לו, הייתי צייר. אז הוא שאל אותי, היית מומחה? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, אתה צריך להמשיך לעבוד בזה. אמרתי, כבוד הרב, אני עכשיו בישיבה, אני רוצה להשיג קצת ידיעות בתורה, אז היה לי מלגה יפה, ככה שאני יכול ללמוד שנה וגם שנתיים, בלי דאגות פרנסה וכולי, והיה לי גם חסכונות, אז אמרתי לו, אני רוצה ללמוד עכשיו, אני לא צריך עכשיו כרגע, אין לי דאגת פרנסה. הוא אמר לי, לא, לא, לא בשביל פרנסה אתה צריך לצייר, אלא בשביל הנפש ככה, שהיית רגיל לזה ועשית את זה, אז תמשיך. זה היה לי הפתעה, ממש, אשתי הייתה איתי גם כתה עמומה, כי שנינו סיכמנו שאני אלמד וכולי. והייתי ככה עמום וכולי, ניסיתי ככה לשאול אותו, בכל זאת, אמרתי, אבל הייתי בטוח שהוא התלהב, שאני לומד תורה ויום שלם ובעל תשובה וכולי, אבל לא. אז הוא אמר לי, תמשיך, אז הוא אמר לי, חצי יום תצייר וחצי יום תלמד. את הלימודים אל תפסיק, אבל גם לא להפסיק את זה. הייתי עמום, והאמת היא שככה היה לי קצת קשה ללמוד יום שלם בישיבה, ככה, למרות שזה היה המטרה, חזרתי בתשובה בשביל זה, אבל בכל אופן זה היה קשה, ואז שהוא אמר לי את זה, זה הפך לי את כל העולם, וחלטתי טוב, אם הוא אומר לי וזה חשוב וזה, אז אני אעשה את זה. ואז התחלתי לחזור קצת לצייר, אז עוד ציירתי תמונות, לא, לא מה שאני עושה היום בדיוק, אלא יותר ציורים שאפשר לתלות אותם בבית ולהסתכל עליהם. נושאים משפחתיים כאלה, או נופים, או דברים מהסוג הזה. בקיצור, אז פנו אליי מיתד נאמן, ועוד מישהו, אנשים שככה קצת שמעו עליי וכולי, רצו שאני... אז נכנסתי ככה קצת לעבודה, לאט לאט. והיתר זה היסטוריה.
מרן הרב שך ראה ציורים שלך?
לא, הוא לא ראה, הוא לא ראה ציורים. הוא רק שאלתי אם אני מומחה.
אז טוב, אז בוא, יוני, אז אני אגלה לך משהו שלא ידעת הרבה מאוד שנים. הרב שך ראה ציורים שלך.
הוא ראה ציורים?
כן, היית הרי מצייר עבור יתד נאמן, בדרך כלל בימי חמישי.
כן.
בחמישי היה מגיע הציור, היה מגיע למערכת. היה מישהו מטעמו שבא לראות את הציור.
כן.
לא פעם ולא פעמיים הוא לקח את הציורים, אני רוצה לראות את זה לראש שיבה. הוא לקח את הציורים שלך לראש השיבה.
אבל זה היה אחרי שכבר... אחרי שהוא אמר לצייר.
כן, כן, ודאי, בטח. כן,
זהו, אז זה יכול להיות, כי יתד, הוא ראה את יתד, אז הוא ראה את הציורים שלי. אבל...
הוא ראה את הציורים לפני יתד. לפני שזה הודפס.
לפני שהתפרסם.
כן, עכשיו אני אגלה לך עוד דבר, כן. במשך 3 שנים מקום העיתון, אני שומר לך את הציורים.
מה פירוש אתה שומר לי? אתה אורגנלים?
את האורגנלים, כן, את האורגנלים, נמצא אצלי בתוך תיק.
אולי יום אחד אני אקנה ממך את זה, שאני אהיה עשיר, אני אקנה ממך את זה.
אני לא, אתה לא צריך לקנות, אני אתן לך אותם. זה פשוט, בשבילך זה היסטוריה, גם בשבילי זה היסטוריה, זה התחלת העיתון ואת הציורים, כל ציור היה לו משמעות, היה לו, שאלת על מה הנושא, על מה מדברים, על מה העניין, ולפי זה ציירת.
כן, נכון.
אז מדי פעם, זה שהיה בא מטעמו לקרוא את מאמרי המערכת, המאמרים הפוליטיסטיים שהיו בעיתון, ועל הרקע היה באמצע היה גם הציור שלך, ביקש לא פעם שהוא רוצה לראות את הציור למרן הרב שך, הלך, קיבל צילום, והמקור נשאר אצלי.
יפה, יפה.
אז רק תבין שהייתה לו ערכה מיוחדת לציורים, הייתי מקבל טלפון חזרה ביידיש, זה יפה מאוד, זה מצוין. וזה נשמר.
יפה, זה חידוש
בשבילי,
לא ידעתי את זה.
אז א', ידעת שהוא ראה, דבר שני שידעת שזה נשמר. זה נמצא בתוך תיק מיוחד, כל הציורים שלך מאותה תקופה.
בהזדמנות אני אשמור את זה, כן, אני צריך לשמור את האורגנל, כי יכול להיות שאין לי שום עתק מזה, אז בזמנו, כאילו שלחתי את זה, את האורגנל, את הציור עצמו.
נכון, כן, נכון.
כן. לא היה מחשבים ולא היה כל זה.
נכון, זה היה עם שליח שמגיע עם הציור.
כן, כן, כן. היום זה אחרת, היום אני גומר את הציור, לוחץ הכפתור, זה נמצא במערכת.
כן, בוודאי. גם עד היום אתה מצייר יותר על ראיתי על המחשב.
על מחשב, כי על מחשב, כן, יש לי שולחן שהוא מסך.
זה לא התקופה הזאת שציירת עם מכחול ונייר.
לא, נגמר כבר, כן.
נגמר. טוב, תודה רבה לך, יוני.
תודה,
בבקשה. בשורה טובה
להתראות. תודה.
כשהוקמה תנועת דגל התורה, הועלו שמות רבים שמי יכול לעמוד בראש התנועה. כל מי שעסק ברעיון של הקמת התנועה, המליץ בפני מרן שהאיש צריך להיות הרב אברהם רביץ, שהיה קשור לעולם התורה, עולם התשובה, איש אמין וישר ששמע בקולם של גדולי התורה. היו גם כאלה שנפגעו, שחשבו שבטח הם מתאימים, אבל אחר תקופה קצרה הבינו שהוא האיש שיביא דבר התורה, התורה למוסדות הכנסת. היו ישיבות, פגישות לתוך הלילה, הכנס הראשון בבייני האומה, שלא ישכח, נתן את אותותיו, והתנועה יצאה לדרך עם שמחה גדולה בלב. מה היה שם בבית, ברחוב בית וגן 103, נדבר עם בנו, בנו בחורו, הרב משה רביץ. שלום לך.
שלום וברכה.
ואתה זוכר בטח טוב מאוד מה היו שם בלילות בבית וגן 103.
אני לא זוכר בדיוק מה היה בלילה לפני שהרב שך קרא לאבא שלי זכרונו לברכה אליו לבית, אבל אני זוכר באופן כללי מה היו שם בלילות, בלילות, בימים, בשבתות, בחגים.
זה החליף מה שנקרא, החליף משהו אחר, היו בלילות, בימים היו בעלי תשובה, ובית מלא עם כל הרעיונות האלה של איך להביא את התשובה בצורה נכונה, והנה העסק מתחלף למשהו אחר. ישיבות בנוסח אחר ודיונים בנוסח.
זה היה בית, רבי ישראל זוכר, כמו רבים אחרים שהיו אז, אבל הוא באופן מיוחד הסתובב אצלנו בבית הרבה, וזה היה בית של עם ישראל. זה היה בית, בית ממש, כל העסקנים שגדלו אז, שאז גדלו עסקנים במסגרת הפעילים, או אחר כך במסגרת עולם התשובה, הסתובבו שם בבית, וזה היה הבית הפרטי שלהם. אני אספר סיפור על ישראל גליס.
כן.
הבית הזה, כל בחור מהפעילים, שהיה עסקן גדול בפעילים, התחתן, עשו לו שבע ברכות.
כן.
ישראל גליס, שהיה מהעסקנים החשובים ביותר של הפעילים, היוזם, בעל הרעיון של ישיבות לעם, אדם שכל כולו היה עם ישראל, והוא התחתן, ואבא ניגש אליו ואמר לו, ישראל, מצטער, עכשיו נולד לי בן, אני לא רוצה להטיל על אשתי לעשות לך שבע ברכות, ונתן לו כסף, ונתן לחבר'ה כסף, ועשו לו שבע ברכות מפלאפל שקנו אצל שלמה בגאולה, אבל זה היה פשוט ששבע ברכות לעסקנים, שבע ברכות לאלה שעם ישראל על הכתפיים שלהם, שבע ברכות לאלה שדואגים להפיץ יידישקייט בכל מקום, שבע ברכות עושים בבית שלהם. איפה הבית שלהם? בית וגן 103, עם אמא שלי שתחיה, ועם אבא שלי שידע לשמח, ושפתח את הבית ואת הלב ואת הראש שלו לעם ישראל, מאז שהוא קטן, וכל הבית הוא צירף את תור העניין הזה.
כן, בואי, אני רק אשיף לך שהשבע ברכות שלי היה בבית של יוסי סלמון, אבא הביא לבן ושם סוכריה בתוך הלבן לכל אחד, ובסוף אני ויוסי סלמון הפכנו להיות מחותונים.
יוסי סלמון ידע להכין אוכל.
כן, הוא אז יוסי סלמון, הבן שלו נשוי לבת שלי. אז ככה זה מסגרת מעגל. אתה צודק שהבית היה, הבית היה בית פתוח. ולא פעם הייתי חוזר עם אבא מאוחר בלילה, בעיקר בתקופה של הגרוזינים, ובלילה אפשר לבוא לנות באחד, שתיים בלילה. ואני אספר לך עוד דבר, בשבע ברכות שלי, בחתונה שלי, בסוף החתונה, שבע ברכות.
שאמר שדבר השבילי.
נכון, אבא אמר, תן ברכה למי שדבר השבילי, איך אומרים בשפה העברית ואכלתי אותה.
רעיון עם רבי ישראל זה תמיד רק לתת לו קצת, והוא מספר יותר טוב מהמרואיינים.
אז זהו, אז אני אבל רוצה לדעת איך אבא היה חוזר מהכנסת. כולו היה אש והתלהבות ועשייה של, בעיקר להסביר. הכוח הסברה שלו, לדעתי לא קיים היום. סליחה עם כל העסקנים החשובים, אבל למוד ולהסביר לציבור חילוני בכנסת, אנשים אנטי, פשוט אהבו אותו, כי הוא הסביר, כי הוא דיבר, והוא אמר, כל דבר היה דבר דבור על אופניו.
נכון מאוד. אבל בוא, רגע, רבי סלון, אנחנו מראיינים עכשיו על אבא זיכרונו לברכה, אני מאוד אשמח.
כן, ודאי, בטח.
כן, אז בסדר. זה מתחיל ככה. יש יסוד של רב חיים סולובייצ'יק, שחיסרון בהבנה מביא לחיסרון בהסברה.
כן.
מפה זה מתחיל. אבל אצל אבא הדברים היו מובנים מפני שהוא דן בסוגיות. הוא היה מהדור שהם ראשוניים בחשיבה על השייכות של הציבור החרדי למדינת ישראל. ואז חושבים על הדברים, ולא חיים אותם ככה מתוך הרגל. אני חרדי, אז אני מתייחס למדינה כך וכך. אז זאת אומרת, הציבור הזה, הדור ההוא, הבין באמת מעצמו את הדברים. ומכיוון שאבא היה למדן גדול, באמת למדן, בבובקאמה הוא היה למדן, הוא חושב שבברום פרפשן על אוריאס. הוא היה למדן באמת, והוא באמת התעסק בסוגיות האלה, הוא הבין לעומק את ההתייחסות של הציבור החרדי להתנהלות העכשווית, מדינת ישראל, איך שייכים לזה, עד כמה שייכים, מה מתערבים במדינה, מה לא מתערבים, כלל ישראל עמד לו בראש, איך הציבור החרדי מתייחס לכלל ישראל בתוך המדינה הזאת. אז כשהוא הסביר דבר, הוא הסביר את זה מעמקי הלב ומסתרי המוח ומבפנים בפנים, וחיסרון בהסברה הוא חיסרון בהבנה, אז כשאין חיסרון, יש הסברה מצוינת. שמבינים לעומק, מסבירים לעומק, והידע לפשט את הדברים, דברים עמוקים מאוד, אמר במילים נוקבות, פשוטות, ברורות, וגם עמוקות למי שחודר עוד ועוד.
ואהבו גם את הדברי המוסר שלו, גם כן אהבו. את ההצלפות שהם מצליף באנשים שהם לא בסדר, או שהם לא נוהגים כמו שצריך, גם את זה אהבו. כי הוא אמר את זה עם חוכמה.
אמר את זה עם חוכמה, ולא עם שנאת האדם, אלא דיבר ישר אל הרעיון. נוסף לכך שהוא היה מבורך בחוש הומור, הוא ידע תמיד לשלב בזה גם כן. הנה בוא נספר איזה אנקדוטה מעניינת. היה, אני לא זוכר אם זה אברהם פורז או איזה אברהם אחר, שהגיש הצעת חוק נגד ריבוי ילודה בישראל. ואבא ביקש מיושב ראש הכנסת להגיב, הוא אמר לו, מה פתאום אתה מגיב? זה לא, אתה לא מטעם הממשלה, אז הוא אמר, כי דיברו נגדי, הוא אומר, מה זאת אומרת נגדך? הוא אומר, אני חבר כנסת עם הכי הרבה ילדים, ואני מרגיש שזה היה נגדי. נתן לו לדבר. ואבא עלה לדוכן, והתחיל להקריא את רשימת הילדים שלו, ונתן ככה כמה משפטים על כל אחד מהילדים. והוא אומר לפורז, אומר, אברהם, על מי מהם אתה רוצה שאני אבטר? ובסוף הוא מסיים את זה, ואומר לו, תקשיב טוב, אם עוד פעם אחת אתה עולה לכנסת, אני עולה לדוכן ומתחיל להקריא את הנכדים. ובזה נגמר הדיון.
אני זוכר גם את החול המועד סוכות, כשנבחרו האותיות עץ, ואבא ירד בירושלים לביתו של מרן הרב שך, ומסביר לו שבחרו את המילים של עץ, ועץ חיים היא למחזיקים בה. נראות את השמחה ואת החיוך של מרן הרב שך, על זה שהוא בחרו אותיות יפות, ובדיוק מתאים גם, מתאים לעניין. ודרך אגב, היה גם צריכים לעשות ג'ינגל, ואת הג'ינגל עץ חיים היא למחזיקים בה, זה היה רעיון של אבא. הוא התחיל לשיר את זה בבית, ואני עם זה הלכתי לאולפן. של עץ חיים למחזיקים בה, כן. אז טוב, על אבא אפשר לדבר, איך אומרים, מפה התודעה חדשה. תודה רבה לך.
בבקשה, אתה רוצה שנתחיל?
לא, לא, אנחנו צריכים לעשות תוכנית מיוחדת.
זו תוכנית מיוחדת, כן.
תודה, תודה רבה אישי.
בבקשה רבי ישראל, כמו תמיד, תענוג לדבר איתך. שלום שלום.
תודה, תודה, להתראות.
להתראות.
צבא של הרב שך, באשר יודע אדם את איתו, אמרתי לעשות חשבון עם נפשי, על כל העבר ובפרט על כל הנעלם, שאפשר לטעות ולעטות בין טוב לרע, לחשוב שזוהי מצווה, אבל האמת היא שזוהי עבירה. ומעשה זו ממידה רעה יסודה, ועל זה ידונו כל הדבועים, ואוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום התוכחה. ומי יצדק לפניך בדין, על כל פנים לאיש הקטן ואני בדעת, שהחשבון שלי מראה שהוא חרחקת, שדרך ארוכה והצידה קלה, העצה היחידית היא לקיים מה שנאמר במשנה. שוב יום אחד לפני מיטתך, פן ואולי ירחם השם, ולב ידיע מרת נפשו כמה תמרה את השם במזיד ובשוגג. ועל שתי דרכים לפני כל אחד, זה שהצבא היא ארוכה מאוד, וכן אני הוא מסיים את הצבא שלו, וכן אני מבקש מכל התלמידים היהודים שקיבלו ממני תועלת, הם בתורה, הם בעירת השם, הם במידות שיעשו חסד עמדי, וילמדו בה דינו נשמתי אפילו משנה אחת או מחשבה אחת של מוסר, והיה זה שכרי. כי גם אני מסרתי את נפשי לתחתכם בלימוד, ומיה בידי לעשות ולהמליץ טובתכם, אעשה בלי נדר. וכן כל כסף שנמצא תחת ידי, ומה שנמצא בכספת, ומה שנמצא אצל אחרים בפיקדון, הכל שייך לצדקה. ואני מנה את הרב הגאון דובי צימרמן, שיחיה ורב הגאון וחזקאל יצחק, שיחיה ורב הגאון בפועל וולד, שיחלקו לפי דתם הכל לצדקה. ואני מבקש שיתחשבו עם דעתו של רבי חזקאל, שהוא יודע איך היה דתי נוטה. וגם מצרף את חתני שיחיה לכל זה. ותפילתי שאזכה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא אחרי תשובה שלמה. ממני, הפורש מכם באהבה, אליעזר מנחם מנשך. אנחנו נשמע את השיר, הצבא, וגם הולכן לזה שיר, נשמע את השיר של הצבא. תודה רבה ליעל צייטין על העריכה, תודה רבה לפסח בגד, תודה רבה לאורי כהן, אותו שכחתי, אז לא נשכח אותו אורי כהן, שעושה המון למען התוכנית שלי, התוכנית תעבור לכם בצורה נקייה ויפה. תודה רבה לכם ולילה טוב.